ערב טוב, פרשת ויקרא. דיברנו קצת על האלף הקטנה, ויש עוד הרבה מה לדבר עליה, אבל אנחנו נרצה קצת לעבור קצת הלאה, כדי ללמוד עוד כמה דברים על הפרשה, כי כמו שאמרנו, ספר ויקרא לכאורה נראה איזה ספר כזה יבש כזה, שקשה מאוד לבוא ולהכניס בו מה שנקרא עניין. אבל האמת שיש פה המון 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 עניין. אחד הדברים המעניינים בפרשה, אומרת לנו הפרשה, עולה הוא אישה ריח ניחוח להשם. והקטירה כהן הזכרתה המזבחה אישה ריח ניחוח להשם. וכך שוב ושוב אנחנו קוראים על ריח ניחוח להשם. מה זה ריח ניחוח להשם? אומי, מה זה ריח ניחוח להשם? הקורבן הוא, שאתה מקריב אותו, הוא ריח ניחוח להשם. מה זה קורבן? הגשמק? לא. מה זה טעים? זה ריח רע. אבל זה בדיוק העניין. מה זה ריח? ריח יכול להיות סתם ריח. אתה מגיע הביתה, אחרי יום עבודה, מריח ריחות, תבשילים, אתה יודע מה מחכה לך בבית? אוכל טוב. אסירים. אתם יודעים שהוא בין לבית הכנסת בבוקר ביום שבת, ויש קידוש. אז אתה מריח את הצ'ון שם, אתה יודע, כל לחצי תפילה אתה עוסק ואתה כבר נהיה, הריר יוצא לך, למה? הצ'ון ככה, ככל שהוא מתבשל יותר, עוד מריח יותר ויותר ויותר, ואתה, הריח כבר אתה משגע אותך, אתה מגיע לצ'ון, אתה כבר איך מה זה קרה, עינוי סיני. ריח בעצם נועד לבשר על מה שיבוא אחריו, אחרת אין לו שום משמעות. בן אדם עובר ליד מסעדה, מריח ניחוח המאכלים, אבל אין לו כסף לשבת לאכול שם. אז מה? אז הוא הריח. לכן הריח בקורבן...
יכול לגרום צער.
נכון, יפה. לכן שאומרים ריח ניחוח להשם, מתי זה ריח ניחוח? כאשר יש תוצאה שהריח מבשר על מה שבא אחריו. אבל אם זה סתם ריח, זה לא ריח ניחוח. זאת אומרת, להביא סתם קורבן. כי הרי מה המטרה של הקורבן? כמו שאמרנו, הקורבן הוא בעצם מדבר על הרובד הבהמי של האדם. מה הכוונה? ישנה מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לרמב״ן, האם לעתיד לבוא יהיו קורבנות או לא יהיו קורבנות. הרמב״ם טוען שכל העניין של הקורבנות זה כנגד העניין של עבודה זרה, והיות והיום אין עבודה זרה כמו שפעם היה, אז לעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. זאת אומרת, קורבנות כמו שאנחנו מכירים אותן. הרמב״ן לעומת זאת אומר שהעניין של הקורבנות הוא עניין אידיאולי, הוא עניין מאוד גבוה, ויש בו דברים עמוקים, גבוהים, כך שגם כשיבוא המשיח ובית המקדש השלישי ייבנה במהרה בימינו, גם אז יהיו קורבנות. אבל הדיון הוא עבודה זרה, לא עבודה זרה, כן עבודה זרה. מה הרעיון של הקורבן? הקורבן כשמו כן הוא, נועד לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. קורבן, קרבה. איך אני מתקרב לקדוש ברוך? חטאתי. אני מביא קורבן לחפר על החטא. מה הכוונה? כשאני, הקורבן עולה, אני צריך לחשוב כאילו הקורבן זה אני. אני הייתי צריך להיות שם. אבל ההסתכלות היותר נכונה היא לדעת ולהבין שאנחנו בעצם אמורים להקריב את הנפש הבהמית שלנו. הבהמה, אותה אני מקריב על המזבח. כשאני רואה את הבהמה הזאת, אני אסלח כאילו הקרבתי את הנפש הבהמית שלי ואני מתרומם מעל ונגיע לרוח ולנשמה, איפה שאני צריך להיות. אז הריח, אם בעצם הוא לא מביא אחריו שום דבר, אז לא עשית כלום. להביא קורבן סתם, אם אתה לא הולך לשנות את המעשים שלך, חטאת, הבאת קורבן, אומר הקדוש, למה לרוב סבחיכם? אם אתם מביאים סתם זבחים, חושבים שיש כאלה חושבים כמו אצל הנוצרים, אצלהם יש כומר, אתה בא לוידוי, אומר לך, תגיד 20 פעם ככה, תשים איזה $100 ככה בקופה, ומחופר לך. לא, הכרתי מישהו היה מנהל מחירות בינלאומי של חברה שעבדתי איתה בגרמניה, ויום אחד שאחר ישבנו לדבר, אז הוא אמר, הוא פעם היה קתולי מאוד אדוק, ממש. ויום אחד הוא הבין שהכל בלוף אחד גדול, והוא עזב את זה. אמרתי לו, מה זאת אומרת, מה היה? הוא אומר, היינו מגיעים שם ליום ראשון לקומר שם, אומרים, חטאתי, אביתי, פשעתי. הוא אומר, תגיע 100 פעמים מריח קדושה, ואני לא יודע מה כל החרטה הזאת, ותשים איזה $100, וגם מתחפר לך מה שתעשה בשבוע הבא. אמרתי לו, לא, מה זה? אמרתי, מה זאת אומרת? מילא מדבר איתי על מה היה. רק תשים לו כסף, אז הוא מחפר לך על השבוע הבא. הרי זה בדיחה. מאותו יום אמרתי, עזבתי את הכנסייה, נגמר הסיפור. וזה חשוב לדבר, אתה מביא קורבן. מה הרעיון של הקורבן? הרעיון של הקורבן הוא שאני הולך לתקן את מעשיי. ואז זה עולה ריח ניחוח להשם. יש בעניין הזה גם עוד נקודה מאוד מעניינת. אומרת לנו התורה, ככל שעור וכל דבש לא תקטיב ומינו אשל להשם. אסור להקריב חמץ ואסור להקריב דבש. יש רק שתי קורבנות בבית המקדש שיש בהם חמץ. זה קורבן תודה ושתי הלחם בעצרת. חוץ מזה אסור להביא חמץ לבית המקדש. לא נכנס. אנחנו עומדים לפני פסח ואנחנו יודעים שהחמץ בעצם מסמל את יצר הרע. אז למה באמת בקורבן תודה ובשתי הלחם בעצרת כן מביאים? ואם חמץ הוא כל כך גרוע, אז למה בעצם כל השנה כולה אנחנו נאכל רק מצות, למה שאנחנו אוכלים חמץ? אבל אנחנו לא ניכנס כרגע לשאלה הזאת כי הזמן קצר. אבל אם יהיה זמן, אנחנו גם נדבר קצת בעניין הזה, כי אנחנו גם מתקרבים לפסח. אבל כרגע בוא נבין למה דבש. שעור הבנתי, אתה יודע, מסמל את היצר הרע, הבנתי, לא מבין. אבל דבש זה מתוק. עכשיו, הדבש שמדובר כאן, חשוב להבין, זה לא דבש דבורים, זה דבש פירות. נו, למה לא להביא דבש? שהקורבן יהיה מתוק, ולא רק זה, כל קורבן מנחה במלח תמלח. אין קורבן בלי מלח. מלח זה מלוח. דבש אסור, ומלח שמלוח, לא רק אתה חייב להביא. אין קורבן בלי זה. מה הולך פה? הקורבן בעצם בא לסמל התחלה חדשה. הדבש שיוצא מהפרי, באיזה שלב יוצא דבש מהפרי?
שמרכיב.
בשלב הריקבון. עכשיו תשימו לב, ריקבון, בשינוי עתיות, זה קורבני. ריקבון בכתיב חסר, קורבן. ריקבון, קורבן. זאת אומרת, שבמילים אחרות, אם אתה תבין דבש שמסמל בעצם ריקבון, שזה סיום, זה לא התחלה חדשה, זה הפיניש. הפרי, כשהוא בשל, זה מסמל את סוף חייו. ואתה בעצם כאן בא, מה לעשות? אתה בא כעצם להתחיל דף חדש. אתה לא יכול להביא דבש פירות. תביא דבש פירות שמסמלים ריקבון, זה כבר לא קורבן. הקורבן הוא התחדשות. ולכן אתה לא מביא משהו שמסתיים, אלא אתה מביא התחלה חדשה. אני הולך לשנות את המעשים שלי. לכן כל שעור וכל דבש לא תקטירו. שעור אמרנו שמסמל את היצר הרע לכאורה. עכשיו מה הרעיון כאן? גאווה. השעור, מה זה השעור? השעור הוא מנפח. הרי מה זה מחמיץ? מה קורה ללחם? לחם אתה שם שמרים. אתה מכניס דבר כזה, אתה מוציא דבר כזה. מצא זה טהור. זה שטוח. כמו שהכנסת, ככה הוא יוצא. זאת אומרת, החמץ, השעור מסמל גאווה, מסמל את יצר הרע. והדבש עכשיו הראינו מה הוא מסמל? את הריקבון. אז בוודאי שלא תביא דבר כזה לבית המקדש, לקורבן. מצד שני, מאי, למה להביא מלח? אתם יודעים מה זה מלח? עם דוד המלך נחרטה ברית עולם, ברית מלח. למה? כי מלח לא מרכיב. מלח עמיד ומחזיק, מלח הוא לבן, הוא מראה על טהרה. מלח משמר. זאת אומרת, בימים עברו שלא היו מקררים, איך היו משמרים אוכל, בשר במיוחד? היו ממליכים אותו. המלח היה משמר אותו. וזה, איך אומרים, בעצם אז מה המלח? המלח יש בו יסודות עצומים. מלח דרך אגב, יש בו כמה חומרים שבלעדיהם הגוף לא יכול לתפקד. נכון שכאן אומרים לנו, אסור יותר מדי מלח, זה ברור, אבל בלי מלח לגמרי, אתה לא יכול לחיות. עכשיו, איפה נמצא המלח? במים. מים! במים יש מלח. אם אתה מסנן את המים, אתה מעדה אותם, נשאר לך חומר לבן כזה, שזה המלח. זאת אומרת, המלח הוא אחד מהיסודות של המים. ומה זה מים? מים זה הבסיס של הבריאה. אז פתאום אנחנו מגלים שלכל דבר יש סיבה. זה לא סתם, שעור, דבש, מלח. אנחנו קוראים, כל שעור דבש תביאו, מלח תביאו. אז מה? מה זה בא לסמל? והדבר החשוב ביותר שבעצם אנחנו חשוב להבין, שנבין כאן, זה הקשר בין העולם הגשמי לרוחני. וזה חשוב להבין את זה. בכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. כל העניין הזה של קורבן, שזה כאילו דבר מאוד פיזי, הדבש, המלח, השעור, אבל כל הדברים הם שמים תכונות באדם. כי כשאני בא ומביא קורבן שנועד לקרב אותי לקדוש ברוך הוא, יש גם קורבן תודה. אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא. כל הדברים האלה נועדו לקרב אותם.
סעודת תודה, לא?
עושים סעודת הדעייה, אבל אז בזמנו היו עושים... דרך אגב, קורבן תודה, יש לו הכי הרבה לחמים. וחייבים לסיים אותו בלילה אחד. למה? יש שם שלוש סוגים של לחמים. 15 לחמים. ועוד, ועוד, ועוד. למה? רוצים שהבן אדם, שהוא בא להגיד תודה, כדי לגמור את הכל עד הבוקר, מה הוא עושה? הוא מביא הרבה אנשים. ולכולם הוא מספר למה הוא מביא קורבן תודה. הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא על מה שעשה לו, על הנס שעשה לו. זה הסעודת הודיה שעושה. Yeah. אז זה, אז היה נעשה עם קורבן, קורבן תודה. והקורבן תודה היו מביאים, עוברים, מביאים את כל החבר'ה, כדי שיגמרו את כל הלחמים ואת הקורבן עצמו. ואז בעצם כך המתפרסם הנס שנעשה לו אותו אדם. זאת אומרת, כל דבר יש בו מחשבה. אנחנו מתקרבים לחג הפסח, יש קורבן הפסח, שזה גם קורבן בפני עצמו. שם יש גם דינים אחרים. עוד נקודה מאוד חשובה, יש מה שנקרא קורבן עולה ויורד. מי שעשיר, מביא פר. מי שפחות עשיר, מה הוא מביא?
יונה.
יונים, תורים, ציפורים. ומי שעוד פחות עשיר, מביא סולת. מנחת סולת הוא מביא, קורבן סולת. והמעניין הוא, שכשאנחנו קוראים את הדברים האלה, העולה אישי ריח ניחוח להשם. ועם עז ועם כחח ויש עוד הרבה. שנייה. ואם לא תגיע ידו די סה, והביא השמור שחטא שתי תורים או שני בנוניה להשם, אחד לחטאת, אחד לא עלה, והביא אותם לכהן, הקריב את השם וחטאת ירושלים, מלק את השם מלוכו ולהבדיל, ועיזה וכו' וכו' וכו', ואת השני מזה ונסלח לו. ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בנוניה, והביא את קורבנו שחטא, שימית היפה, זו נחד, לא ישים עליה, שהוא לא ייתן לבונה, כי חטאתי. והביאה לכהן כעוד זה מלוניה, חטאתי, וחיפר עליו כהן החזותם, אחת ואלה, ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל אחד ואחד בעצם מביא את מה שהוא מסוגל לעשות. והדבר המעניין הוא, אני כרגע לא מוצא את זה, אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שכתוב, בכולם כתוב, ריח ניחוח להשם. והשאלה שנשאלת, בוא נראה את זה בהתחלה, מלא קורבנו, אישי ריח ניחוח, ניתח אותם תחב, הכתיר המזבחה, ריח ניחוח להשם, ואם מן האופי, גם מנק את ראשו, הנה, בבקשה. הנה, אצל לנו, אצל התורים או הבני מיונה, והקטיר אותו הכהן למזבח על העצים אשר לעץ, עולה הוא אישה ריח ניחוח להשם. והנה בנפש כי תקריב קורבן מנחה להשם, סולת יהיה קורבנו, זה כבר מנחת סולת כבר. ויצק אליה השם, ויהיה על מלואו וקבל, כמה זה מלואו ולבלו, אישה ריח ניחוח להשם. זאת אומרת, בכולם כתוב, בשביל מה צריך לחזור על זה אישה ריח ניחוח להשם? למה לחזור שלוש פעמים על זה? אלא שבאה התורה להגיד שאם אותו אדם מביא, אין לו בשביל להביא פר. יכול להיות שם בסדר, אז התורה נתנה לי להביא סולת, או נתנה לי להביא ציפורים. אבל זה לא אותה רמה של קורבן כמו העשיר שמביא פר. מה אומרת התורה? אותו דבר בדיוק. אישי ריח ניחוח להשם. אבל זה רק אם לא תשיג ידו. יכול לבוא העשיר הקמצן להגיד, רגע, הוא מקבל ריח ניחוח שהוא הביא סך הכל סולת, אז אולי גם אני אביא. אומרת לתורה, אם לא תשיג ידו, אדוני, אתה, אם יש ביכולתך להביא פר, אתה לא יכול ללכת ולהביא סולת, וגם לא שני בני מיונים. זאת אומרת, כל אחד לפי יכולתו מקריב את הקורבן. מה זה אומר לנו היום? כי הלימוד שלנו זה להיום, זה לא ללה. זה אומר לכל אדם ואדם יש כוחות. מה קדוש ברוך הוא מבקש לך להקריב קורבן? אם אתה מסוגל להקריב קורבן גדול, הווה אומר, יש לך הרבה ידע, יש לך הרבה כוחות, יכולות, אתה צריך להקריב את הכל להשם. אתה לא יכול להסתפק בסולת, אתה לא יכול להסתפק בקצת. יגיד, שמה, אני יש לי, סתם דוגמה, אני מצוות צדקה. מעשרות, תרומות ומעשרות. כל אחד צריך לתת תרומות ומעשרות לפי מה? לפי מה שהוא מרוויח, לפי היכולות שלו. לא יכול להעשיר להגיד, שמע, אני אתן כמו אני. אין דבר כזה. לכן חשוב להבין בחיים, שמצד שני יגיד אני, רגע, תראה איזה מסכן, מה אני כבר יכול לתת? אומרת התורה, ריח ניחוח להשם. כל אחד ואחד שיביא את החלק שלו, אם הוא קטן ואם הוא גדול, כל עוד הוא עושה את מה שביכולתו לעשות, זה עולה ריח ניחוח להשם. במילים אחרות, אין לאף אחד מה לחשוב על השני או על השלישי. אתה תחשוב על עצמך. מה שיש בכוח שלך לעשות, תעשה. ובין המעט ובין המרבה, אם עשית את מה שאתה מסוגל לעשות בכוחך, זה ריח ניחוח להשם, אומר הקדוש ברוך הוא. ישווה בין קורבן סולת לפר. אתם יודעים מה ההבדל כאן? איזה הבדל עצום יש כאן? אבל התורה אומרת, ריח ניחוח להשם. נקודה. הקדוש ברוך הוא הרי נתן לך. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה מה שאתה יודע שביכולתך לעשות. וזה בעצם הלימוד העצום כאן. הקורבן נועד לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? מה זה היום קורבן? למשל תפילות. אבל כל מעשה שאנחנו עושים, מעשה טוב, ואהבת לרעך כמוך, כל אחד ואחד משתמש בכוחות שלו כדי להקריב קורבן. מה זה להקריב קורבן? כולם יודעים מה זה להקריב קורבן. לתת מעצמך. זה קורבן. לתת מעצמך. בן אדם קם בבוקר מוקדם כדי להתפלל, נתן מעצמו לקדוש ברוך הוא. זה קורבן. בן אדם הולך באמצע היום למנחה, זה קורבן. בן אדם הולך לערבי, זה קורבן. בן אדם עושה צדקה, נותן משלו, זה קורבן. זה הקורבנות. ולא לשכוח, כל שעור וכל דבש, לא בגאווה, שעור זה גאווה, לא בגאווה. ולא סוף הדרך, מה שנקרא, ריקבון, אלא התחלה של דרך. בצורה יפה ונעלה. ומה? מלח. צריך להבין שהקורבנות שאנחנו מקריבים, זה נשאר איתנו לנצח, כמו המלח. מלח לא מרכיב. מלח נשאר ונשאר ונשאר ונשאר. שנזכה באמת בעזרת השם להבין את המשמעות של הקורבנות במושגים שלנו היום, ובאמת כל אחד ואחד להקריב את הקורבן שלו. אביך הנה בן הקדוש.